בשיעור שעבר נגענו בשלושה נושאים ולא לגמרי קישרנו אותם אחד לשני, וקיבלתי הודעה מישהי שצפתה בשיעור ברשת וכתבה לי, היי, פתחת שלושה נושאים שונים בלי לומר בדיוק את הקשר ביניהם, השארת הרבה שאלות פתוחות. אז קודם כל שמחתי שמישהו לוקח ברצינות השיעור, וגם היום בעידן המודרני אם שיעור לא בא לך בתור אתה ישר לשיעור הבא, למרצה הבא, לאתר הבא, ולטרוח לכתוב על זה הודעה, ראיתי זה בעניין מבורך. זה באשר לשמחה, ליחס הרציני. חוץ מזה ראיתי בזה קצת תמונת מראה, שבאמת דברים לא היו סגורים, אמרתי לה את שמי, באמת ראוי להתייחס לזה מחדש. אז שלושת הדברים שבהם עסקנו בפעם שעברה, ואני אנסה גם לעשות השלמה, וזה יהיה קשור לסיפור. העניין הראשון, שפתחנו בתורה ריש למד ג' בליקוטי מוהר"ן, שיהיה לכם קל לזכור את זה, שם רבי נחמן אומר, כשמתגברים על האדם מחשבות רעות וערעורים, הוא מתחזק, הוא מתגבר עליהם, הוא מנצח אותם, יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה. הוא יקר מאוד בעיני השם יתברך, כמשל שיש אצל המלכים לפעמים ביום הדפגרה, ופה מתאר שיש מלחמת חיות. פעם היה אצל הרומאים, היה גלדיאטורים, ועוד, אמנם זה היה בני אדם עם חיות. הם מניחים כמה חיות שינצחו את זה, את זה, זה עם זה, והם עומדים ומסתכלים, ויש להם תענוג גדול מן הניצחון. כמו כן המחשבות, הם באים מבחינת החיות. ומחשבות קדושות הם מבחינת חיות טהורות. מחשבות רעות הם מבחינת חיות טמאות. מניחים בכוונה מלמעלה שינצחו זה עם זה, יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול כשאדם מתגבר על החיות מאות או מנצח אותן. זה מתאים לחנוכה, יש פה התגברות, יש פה ניצחון, יש הרבה ברכה בעניין הזה. איזה סוגי מחשבות שליליות בדרך כלל יש לאדם? שלושת סוגי המחשבות העיקריות שיש לנו זה יכול להיות רגשות שמורידים אותנו, כמו עצבות, כעס ודאגה. אומנם זה רגשות, אבל השורש שלהם זה מחשבות. מחשבה מסוימת מובילה אל אותו רגש. יש מחשבות שזה עירורים ותאוות ודברים לא רצויים, ויש מחשבות שהם של כפירות. אז פה כשרבי נחמן אומר, כל פעם כשבן אדם באים על האדם מחשבות רעות ועירורים, והוא לא נכנע להם, נראה את הביטויים הללו והוא מתחזק, הוא מתגבר עליהם, הוא מנצח אותם. יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה. הוא אומר בעצם, אני זה לא המחשבות. כי גם המחשבות החיוביות וגם המחשבות הלא טובות, הן מונחות בתוכי בשביל שאני המנהל של המערכה הזאת בין החיות ה... תאורות לטמאות. זאת אומרת, אני זה לא המחשבות הטובות, ואני זה לא המחשבות השליליות. אבל יש באפשרותי לבחור במחשבות הטובות. אז זה הולך כך. הוא אומר, אז איך עושים את זה? היא כותבת לי, אז לא אמרת איך מחליפים את המחשבות, איך מנצחים. אז אנחנו אומר כך, לגבי תאוות ועירורים, זה אפשר להמתיק את זה מיידית במקום על ידי מיקוד בעניין אחר שאני עוסק בו. יכול להיות או בתפילה או בלימוד, כל מה שצריך זה לא להילחם עם אותה מחשבות, אלא למקד את מחשבתי אל הטוב שבו אני מעוניין, אל הלימוד, אל מילות התפילה. והוא גם אחרי זה ממשיך, הכלל שאי אפשר בשום אופן בעולם שיהיו שני מחשבות ביחד בפעם אחד. אם אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בפעם אחת, אז אם ככה, מה המשמעות המעשית של זה? שאני יכול להתרכז בנושא שבו אני בוחר. עכשיו, מה עושים עם מחשבות של עצבות ודאגה? זה לא תמיד מתאים להמתיק אותם מיידית במקום. לחשוב על משהו אחר, כי יש שם נושאים בנפש שמצריכים מענה. מול תאוות וערעורים, שם אני יודע שאני צריך לרכז עצמי בטוב, בקודש. אבל מול עניינים עמוקים יותר, שמבקשים התייחסות, שם צריך לתת מענה מתאים. אז לומר להם למחשבות הללו, דאגה יקרה, עצות יקרה, יש לנו פגישה בהתבודדות. אחד הדברים שרבי נחמן רצה עם העניין הזה של ההתבודדות, שזה יהיה שעת טיפול. כי הוא אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה, אומר, כל היום להיות בשמחה, ושעה אחת ביום להיות בלב נשבר. בלב נשבר זה אומר להביא את כל החומרים של העניינים הלא פתורים, ולתת להם את מלוא המקום. יש מקום לכאב, יש מקום פשוט לשיתוף בפה מלא על כל מה שאני עובר. אז פה הרעיון הוא התיחום. שעולות המחשבות הללו, אני אומר להם, יש זמן שבו מה שמתרחש יקבל התייחסות מלאה. אבל בזמן שנקבע מראש. המחשבות הללו רוצות לפרוץ את התיחום. הן רוצות שזה יהיה בעצם בכל רגע נתון שאני אוכל לחשוב עליהם בלי גבול. אז זה מחשבות צרה, כי אין שם המתקה, אין שם תיקון. לעומת זאת, כשאני מביא את זה להתבודדות, אחרי שאני נותן את מלוא תשומת הלב לכאב שעולה, אחרי זה אני יכול לראות מה עוד יכול להיפתח. אז באותו שיעור שהזכרתי בפעם קודמת, לא כל שיעור זוכה שיש לו המשך בשבוע הבא. אבל אני דווקא ראיתי בזה הזדמנות, כביכול גם עבורי, תבהיר לעצמך את העניינים המדוברים. אז שלושת הנקודות שפתחתי, כביכול שלושה חלונות, זה היה הטקסט שעכשיו אני קורא לכם, כשמדברים על האדם, מחשבות רעות וערעורים, והוא מתחזק ומתגבר עליו ומנצח אותם. יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה, אז זה גם יכול להכניס לנו מוטיבציה, זה תענוג לקדוש ברוך הוא. בכלל, עולם התענוג הוא קשור בעולם של התגברות. עולם התענוג הוא קשור בעולם של ניצחון, לא במובן של אגו, לא במובן של נפרדות, אלא יש דברים שכל המכוון שלהם, שנגלה ונחשוף את מידת הגבורה שבתוכנו. הדבר השני שהזכרנו זה היה מלכותי מוהר"ן ס"ו, שרבי נחמן אומר שבכל דבר יש חשק, חושק ונחשק. הוא מדבר על כך שככל שהדבר יותר נצרך ליהדותנו, ככל שהדבר שבו אנחנו מעוניינים הוא מאוד משמעותי להתפתחות הנכונה שלנו, אז מצד אחד יש לנו חשק לעשות את הדבר, אבל מצד שני מזמנים לנו מניעה, מזמנים לנו קושי שהדבר לא ילך בקלות. לכאורה, למה מזמנים את הקושי? אומר, המטרה של זה בשביל שנרצה יותר, בשביל שנעורר את החשק.
לפעמים זה מוריד דווקא.
נכון, נכון. יש לפעמים שאם אין לי את בהירות הרצון, ואני רוצה לעשות משהו והוא לא הולך לי, אז אני לפעמים שתעזוב את זה. ולכן הנקודה היא אומר כל דבר שבקדושה שאדם צריך לעשות, נותנים לו מתחילה חשק, כדי שעל ידי זה יעשה הדבר. אז גם החשק זה מתנה, מתנה משמיים. ורק רבי נחמן מסוגל להגיד דבר והיפוכו בתוך קבוצת משפטים סמוכה. אם עד אחרי זה אומר, בעיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעה שמזמנים לו. על שני הדברים הוא אומר שמזמנים לי, גם את החשק זימנו לי. הוא אומר ככה, את החשק נתנו לי לעשות את הדבר. את המניעה זימנו לי. אבל שני הדברים זה הגיע מחדר הבקרה. גם החשק לעשות את הדבר וגם המניעה. הוא מסביר, יש איזה, אומר, ועיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעה שמזמינים לו. כי כשאיש הישראלי צריך לעשות דבר הצריך לו ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה, אזי מזמינים לו מניעה. וזאת המניעה היא בשביל החשק, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו הדבר. תראו, לגבי כל הישג, לגבי כל התקדמות בחיי החומר, גם כן אפשר לדבר על חשק, חושק ונחשק. אבל פה רבי נחמן ממקד אותנו, אומר, לדברים שקשורים להתפתחותנו האמיתית, לחזור אל הלב האוהב שהיה לנו בילדותנו, לחזור אל הלב הפתוח, לחזור אל נתינת האמון, לחזור על הצמיחה שלנו. הדברים שנצרכים ליהדותנו זה לא רק המצוות הקלאסיות הידועות, גם עולם רגש מתוקן הוא נצרך ליהדותנו מאוד. כל הקשר עם הקדוש ברוך הוא מלא כל מצוות ואהבת לרעך כמוך, שעל זה עומדת כל התורה כולה, קשורה בזה. אז גם פה פתחתי, זה היה הנושא השני שפתחתי, זה החשק, חושק ונחשק. אז הדרך לקשר את זה, לנצח את המחשבות הלא טובות, זה בעצם לשלוט במחשבה, זה דבר שאני צריך לחשוב בזה, בשביל לעשות תענוג לקדוש ברוך. עכשיו, לשלוט במחשבה, הייתי קורא לזה במקום לשלוט, לתקן את המחשבה. יש פעמים שזה ממש לשלוט, זאת אומרת, כל מה שאני צריך זה לכוון את עצמי אל אותו היבט חיובי של מה שאני רוצה לערער בו. ויש פעמים שמה שאני צריך זה להביא את המחשבות הלא טובות להתבודדות ולדבר עליהן. אז בכלל לבחור בתיקון, לבחור בצמיחה ולבחור בלקחת אחריות על החיים שלנו, אנחנו צריכים לעורר את החשק, לבקש את זה כל יום, לא להתפעל כלל מכל מה שעובר עלינו, ולדעת שזה התענוג הגדול. התענוג הגדול זה לא רק מדברים שזורמים לנו, התענוג הגדול זה שנתקלנו במניעה והתגברנו עליה. התקלנו בקושי וצלחנו אותו. איזה סיפוק יש לילד שהוא מצליח לעמוד באתגר שהיה נראה לו גדול ממנו. סיפרה לי מישהי שעובדת עם ילדים שיש בגן שלה ילדה בת שנתיים שמתעקשת להתלבש לבד. ויש פעמים שהיא חצי שעה מתעקשת לעשות את זה לבד עד שהיא נכנעת ומתעקשת עזרה. יש לפעמים שזה קצת הקדמה למסוגלות. דרך כלל נותנים לנו מניעה שהיא מותאמת ליכולות שלנו. אותה דוגמה שנתתי לילדה הקטנה, יכול להיות שיש לה כבר שאיפות ורצונות שהן מעבר למידתה. שהיא מנסה, אלה זה כביכול, הבאתי עכשיו דוגמה בלי אפייד, היא מנסה עד שהיא נכנעת. אבל יש מקומות שממש יגעת או מצאת תאמין, וביגעת, יש סיפוק גדול ביגעת ומצאת. יש סיפוק גדול. אז גם בזה אפשר לקשר את זה שזה חשק חושק ונחשק. לדעת שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו את אותה המחשבות בשביל שנתגבר עליהם, בשביל שננצח. יש פעמים שניצחון זה דיוק רוחני, ויש פעמים שניצחון זה אגו נטו, שזה רק גורם לפירוד. והדבר השלישי שהזכרנו, רגע, עוד דבר אני אומר, שעל חשק חושק ונחשק, אנחנו אומר שכשבן אדם באמת רוצה משהו שיקר לו, זה לא יכול להיות הרבה נושאים. זה לא עניין גם וגם, אלא אפשר להגיד, הנקודה הכי עיקרית שאיתה אני רוצה זה להניע את זרימת חיי מחדש, על זה הוא אומר יום יום לבקש, יום יום לחשוב. ואת המניעות שיש לספר להם על הקדוש ברוך הוא. זה שהדרך נפתחת יום אחד, זה מתנה. זה לא שאני עושה את כל הפעולות של לבקש, של לרצות ולהמתין. לבקש, לרצות ולהמתין. לבקש, לרצות, להמתין ולהודות על מה שאני כבר משיג. לבקש, לרצות, לחשוב, להמתין ולהודות. יום אחד הדרך מתגלה כאפשרית. אבל זה סוג של בקשה, סוג של חשק, שאני לא מתנה את החיים תוך כדי זה שעד שזה לא מתממש, הם כביכול, הם יצאו להפסקה. שזה אני אומר, זה להודות על מה שכבר נמצא. וגם בסיפור מעשה באורח מובא, תסתכלו בבקשה, בדף שלפניכם, חלק מכירים את הסיפור, חלק לא מכירים, אבל אני מבקש שתסתכלו בשורה 24. למרות שאנחנו עדיין לא יודעים מה היה הרקע, זאת אומרת לא קראנו מההתחלה, אבל נראה את המילים, אחר כך הוריד אותו בין שני ערים בגיא, הוא מצא שם ספר, והיו בו צירופי אותיות הזך הוא ד', והיה מצויר בהספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. היה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה הספר הזה, אבל אנחנו מבינים שזה ספר שמאפשר לנו לעשות כלים. כל אור רוחני שאנחנו רוצים למשוך אל חיינו, אנחנו צריכים עבורו כלי. והכלים, אומר רבי נחמן, הם נעשים על ידי אותיות. זאת אומרת, לפעמים יש לי חשק לאיזה דבר, אבל אין לי כלי. זה שאני חושק בו מאוד, אני בונה את הכלי. ואני קורא לכם מאותה תורה סמכבב, הוא אומר, צריך לראות להוציא הדיבור בשלמות. הדיבור בשלמות זה הכוונה על הדברים שבהם אני מעוניין. כי לפעמים נתחבים אותיות הדיבור במצר הגרון, ואי אפשר להוציא הדיבור בשלמות. וצריך לראות להוציא הדיבור ממיצר הגרון שיוכל לדבר בשלמות. מה זה לדבר בשלמות? זה לא כושר רטורי, אלא להביא את כל פנימיות לבבי במילים. זה לדבר בשלמות. זאת אומרת שזה לוותר על ההסתרה הפנימית. זה לתת לגעגוע מילים מול ריבונו של עולם. הוא אומר, דהיינו להמשיך נקודות אל האותיות. מה, איך נקראות הנקודות בלשון הקודש חוץ מהמילה נקודות? יש לזה עוד שם. תנועות. ושזה בעצם לתת את הניקוד לאותיות, שזה כביכול, כשיש אותיות המחשבה, הן בלי ניקוד. אבל כשאני מוציא את זה מן הפה, האותיות מקבלות ניקוד. כי בלא נקודות אי אפשר לדבר שום אות כידוע בחוש. ואזי כשממשיכים נקודות אל האותיות ומוציאים הדיבור בשלמות, אזי יכולים להוציא מכוח אל הפועל. זאת אומרת, זה חלק מהחוקיות שטבע הקדוש ברוך הוא בבריאה, שהמחשבות שלנו יבואו לידי ביטוי בדיבור, אבל לא דיבור סרק, דיבור מול ריבונו של עולם. ועם הדיבור הזה זה מתחיל לפעול את הדבר שיופיע בעולם. יש גם כוח לדיבור בשיחת חברים, גם לשתף במה שעובר עליי, זה עניין גדול ועצום. בתורה למד א' רבי נחמן אומר עוד כמה מילים על העניין הזה של האותיות שאני מנסה לתת להם ביטוי. ודע שלא די לאדם בהשתוקקות בלב בלבד. אם כי כבר מובן שהשתוקקות בלב זה כבר התפתחות. מול אדישות, מול אטימות, כי צריך האדם להוציא בשפתיו כיסופיו. זה מילים מגוונות, זה לא רק רצונות, רק כיסופיו. כי על ידי השתוקקות בלב נשא נפש ונקודות בכוח, כשמוציא תשוקתו בפיו, אזי נשא הנפש בפועל. מדלג קצת, זה מתוך תורה למד א', שזה בלימוד היומי של קטעי מוהר"ן. אומר, זיווגם והצטרפותם של האותיות הוא על ידי הנקודות, כי הנקודות הם החיות והתנועה של האותיות. ובלי הנקודות, האותיות הם כגולם, ואין בהם שום תנועה. על כן הנקודות הם מבחינת נפש. כמו שהנפש הוא חיות האדם, כל תנועה שאדם מתנונע, הכל הוא על ידי הנפש, ובלתי הנפש הוא כגולם. כן, הנקודות הם החיות והנפש של האותיות. אך כדי שתצא הנפש מכוח אל הפועל, צריך לדבר בפה הכיסופים וההשתוקקות, שהוא נחשף ומשתוקק. כמו שכתוב, נפשי יצא בדברו, שעל ידי הדיבור יוצא הנפש מכוח אל הפועל. אז כל זה, זה לגבי הספר שגיבור הסיפור מצא, שכתוב פה, שהיה כתוב שם, תסתכלו עוד פעם, הוריד אותו בין שני ערים בגיא, הוא מצא שם ספר, היו בו צירופי אותיות, אזך ודלת, אנחנו לא יודעים מה זה אזך ודלת, יש כל מיני רעיונות. אחת האפשרויות לקרוא את זה, זה א' זה שמן שהספיק ליום אחד, ז' שדלג שבעה ימים, וח' שנעשה חג של שמונה ימים, זה שורה 25. הוא ד' שמדליקים את זה בדלת. עוד חבר הציע אפשרות, צירופי אותיות אזך, זה ראשי תיבות, ארץ, זבת, חלב, ודבש. זה הוא מיוחד, זה... אין עוד מקומות שכתוב ככה, ארץ זבת חלב, הוא דבש. אבל בעיקר, היה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. גם היה בתוך הכלים, אותיות של הכלים, שיכולים לעשות אל אדם אילו הכלים. היה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. היה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. עכשיו אנחנו יכולים לראות את הסיפור מההתחלה. אז זה לקשר את החשק, זה לקשר את הסיפור לחשק חושק ונחשק. זה גם לקשר את זה לדיבור של רבי נחמן על ההתגברות על המחשבות והירורים. אז אמרנו על תאוות וערעורים זה תיקון מיידי, על רגשות, על דאגה, עצבות, כעס, זה להביא את זה להתבודדות, זה ממש לפתוח את זה, לתת להם מלוא תשומת הלב, ועל כפירות או על גם מחשבות שהן הפך מנתינת אמון ברבונו של עולם, זה ללמוד בספר, בספר של רבי נחמן, והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. מה רבי נחמן מלמד בספרו? מלמד להחזיר את האמון, מלמד לחזור אל התמימות, מלמד לחזור אל הפשיטות. שבוע קראתי בשבחי הר"ן שרבי נחמן, עם כל המוח הגאוני והמופלא שהיה לו, בשנים הכי קריטיות של ההתפתחות שלו, הוא שממש הרבה באמירת תהילים ובהתבודדות, זאת אומרת, למרות שהיה לו יכולת שכלית מרשימה מאוד, ויכולת ניתוח, ויכולת הבנה, אבל הוא נתן מקום נקרא לזה, לתנועה התמימה של קריאה אל ריבונו של עולם. הוא מספר שם שפעמים הוא היה קורא תהילים, קריאה סלקטיבית, הוא היה קורא רק את הפסוקים שמדברים על געגוע ובקשת עזרה. היה ככה עובר עליהם וקורא אותם. אז בואו נראה את הסיפור. תפקו סמכתת, א' די חנוכה, אחר הדלקת נר חנוכה בלילה, עורך נכנס לבעל הבית. שאל לבעל הבית, מה אין פרנסתך? השיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. השאלה מה אין פרנסתך זה בעצם לשאול מה מזין אותך. זה לשאול מה ממלא אותך. זאת אומרת, הבית לא ממלא אותי. רק מחייתי מן העולם, אני זקוק להסתובב בחוץ. ושאל לו מה אתה לומד. והשיב לו. היו משיחים יחד עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. התחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד. איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה. יש פה דבר לא שגרתי, שיחה דברים היוצאים מן הלב. אפשר לומר שהאורח זה גם אור החנוכה, זה אורח. אורח זה אור חטא, האור של שמונת הימים. אבל כשנמשיך לקרוא את הסיפור, גם נדמיין אורח כדמות, אורח פלאי שנכנס. אבל בעיקר, אנחנו נראה שתוך זמן מועט הוא רוצה לקרוא לו רבי. בעל הבית רוצה לקרוא לאורח. רבי זה מושג שצריך להיות מישהו שלימד אותך משהו מאוד מוגדר. הוא אמור להיות מאסטר לאיזה נושא. ולכאורה מה פה בדיוק הוא לימד אותו. אז אפשר לומר שפה הדבר שהוא לימד אותו, זה איך להיכנס בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. אם אנחנו יכולים לעבור שנים במערכות יחסים, במערכות בהקשרים, יש שם הרבה שיחות, אבל אין שיחת דברים היוצאים מן הלב. הוא לימד אותו, זה דבר שלומדים אותו. ואם אתה נכנס בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב, אחת התוצאות של זה שיש השתוקקות וגעגוע לאיזה דבר מעלה שבקדושה. כשהלב סגור אנחנו רוצים כל מיני רצונות, אבל זה רצונות של פיצוי. זה רצונות, מה ההבדל בין בשפה של ימים, מה ההבדל בין פיצוי לבין השלמה? השלמה זה שאני מוצא את מה שבאמת מזין את הנפש, את מה שנכון לנפש. ופיצוי זה לא הדבר האמיתי. למשל, אם אני מרגיש עצוב, אני שותה אלכוהול או אוכל שוקולד, אני כרגע לא מדבר במובן השלילי או ההפרזה בשתייה. אז זה נותן לי איזשהו מרגוע לעת עתה. אבל זה פיצוי ולא השלמה. זה לא ממלא את מה שבאמת חסר. אז אותו דבר, רק כשאנחנו, הלב נפתח, רק כשנכנסים בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב, אז יש את ההשתוקקות וגעגוע לאיזה דבר מעלה שבקדושה. אז אמר לו, אורח, אני אלמד ממך. ותמה בעל הבית והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כלל. למה הוא חושב שאולי אינו בן אדם כלל? אומר, איך זה יכול להיות שכל כך הרבה שנים זה לא קרה לי, ופתאום בא מישהו, מפגש כל כך קצר, נכנס איתי בכזה רובד עמוק, ועורר אצלי רגשות ששכחתי בכלל על קיומם. חזר וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם. אך תקף נתחזק האמונה אצלו, להאמין בו, והתחיל תקף לקורו רבי. אז פה כבר ענינו על השאלה בטרם שהיא נשאלה. הוא רבי לענייני פתיחת הלב. הוא רבי שמראה לנו איך להשתוקק ולהתגעגע. ואמר לו, קודם כל אני מבקש מכם, ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם. ואין צריך לומר שאפגוע ממש בכבודכם, חס ושלום. רק אף על פי כן, בן אדם קשה לו להיזהר לגמרי כראוי, על כן אני רוצה שתלמדוני איך לנהוג בכבודכם.
למה זה בערבים וזה ביחיד?
זה מאוד מקובל בחברה היהודית, היום זה נשאר בציבור החרדי, אבל יש לזה היסטוריה עתיקה, שבלשון כבוד פונים בלשון רבים. למי שגדל בבני ברק זה הכי טבעי לקרוא את הטקסט הזה. שלא תרגישו לא נוח שלא גדלתם בבני ברק. לקח לי הרבה שנים עד שיכולתי לשבת מול המיקרופון ולומר בכזה חיוך למי שגדל בבני ברק. זה כבר השלב ההמתקה. כן. אז אומרת שבצרפתית זה גם בלשון רבים?
כן, עד היום.
תודה לכם על ההערה. ובאמת, יש פה גם תרגול יפה של לשאול, על כן אני רוצה שתלמדו אותי איך לנהוג בכבודכם. תנסו לשאול מישהו קרוב אליכם את המילים הללו. תלמדוני איך לנהוג בכבודכם. כי בדרך כלל אנחנו מצפים שהזולת יבין את זה לבד. אבל יכול להיות מעניין, אם כי לא לבוא עם זה ספונטנית לאמא, לבן זוג, לחבר, כי זה יכול להביל אותם מהמשפט המנוסח הזה. תלמדוני איך לנהוג בכבודכם. אבל אם מספרים שזה תרגול שניתן בשיעור, אולי מביאים את הטקסט, אז אולי הוא בפתיחות לזה, יכולים לצאת דברים מעניינים. אשים לו כעת אין לי פנאי, ועת אחר אבוא אצלך ולמדך הזאת. כעת אני צריך ללך מכאן. אמר לו, גם על זה אני צריך ללמוד מכם כמה אני צריך ללוות אתכם. אמר לו, עד אחר הפתח. התחיל לחשוב איך אצא עמו, כי כעת אני עמו בין הבריות. ואם אצא עמו לבדו, מי יודע מי הוא? ושאלו. אמר לו, יש לי פחד לצאת עמכם. הוא משתף אותו בכנות הכי גמורה. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך, גם אתה אם ירצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי. במילים אחרות הוא אומר לו, כבר אתה רואה שהצלחתי לפעול עליך בצורה לא שגרתית. שהצלחתי לפעול עליך את פתיחת הלב. שהצלחתי לפעול עליך את הכיסופים וגעגוע. אז אם אני לא בן אדם, אז בכל מקרה, גם כשהיית בתוך הבית, הצלחתי לפעול עליך. אז זה לא משנה אם זה בפנים או בחוץ. יצא עמו מן הפתח, ואזי תקף חטף אותו והתחיל לפרוח עמו. יש ציור כזה של שגל, אני חושב, שרואים דמות מרחפת מעל גגות העיר. כן, סיפור, ציור כזה. אפשר להגיד שמרגע זה זה נהיה מעניין הסיפור. תקף חטף אותו והתחיל לפרוח עמו. והיה קר לו, לקח מלבוש ונתן לו. אמר לו, כך זה המלבוש ויטב לך ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב ותשב בביתך ופרח עמו. אז אפשר לומר, קר לו, כשאנחנו ממריאים לגובה, לגובה הרוחני צריך לבושים, צריך איזושהי הכנה. כמו שבגובה הפיזי, הלבוש שבבית, זאת אומרת, יש גילויים רוחניים שאני כל כך אסוף, אפשר פעמים לקרוא לזה דימוי של אור מסנבר, זה ביטויים שמופיעים בעולם הרוחני. אפשר גם לראות את הדימוי של קרלו, כי יכול יש שם גילוי שהוא לא מוכן אליו. ואמר לו, כך זה המלבוש ויתב לך, ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב, ותשב בביתך ופרח עמו. אז פה אני רוצה, תסתכלו רגע בשורה 36, אני היום ככה מספר את הסיפור בתמצות עם כל הפתיחה שעשינו. הוא אומר, לקחתי ממך הנשמה ונתתי לה לבוש מן הגן עדן התחתון. מה זה אומר לבוש? לבוש, פעל המושג, לבוש זה דבר שהוא מסתיר, אבל זה דבר שגם הוא מגלה. אתן לכם דוגמה. אדם שנמצא בחדרו הרום, הוא גלוי, אבל בגלל שהוא גלוי, הוא לא יכול להתגלות בפני אנשים. מה הוא צריך בשביל להתגלות בפני אנשים?
תלבש.
עכשיו, מה זה הלבוש? זה הסתרה. אבל מה מאפשר את ההסתרה הזאת? גילוי. לשים לב, גם זו דוגמה פשוטה, אבל היא מאוד יסודית, שלפעמים הגילוי לא מאפשר גילוי. רק ההסתרה מאפשרת גילוי. כמו שנתנו, זו דוגמה בוטה קצת, על אדם לא לבוש, הוא לא יכול להתגלות. הוא גלוי, אבל בגלל שהוא גלוי, הוא לא יכול להתגלות. אז ככה גם ברוחניות, יש סודות שהם, או הערה שרוחנית שהיא כל כך משמעותית, שכפי שהיא, היא לא יכולה להתגלות. אני צריך להסתיר אותה, אני צריך לצמצם אותה.
זה
העולם הזה, אבל זה מה שעשה רבי נחמן עם הסיפורי מעשיות. מה הוא עשה? אמר, יש גילויים שאני, אם אני אביא אותם כפי שהם, הם יסנברו אתכם. זה אומר, זה כמו עיוור שאם תחשוף אותו לאור מלא ברגע הראשון של הראייה, זה יזיק לו. זאת אומרת, יזיק לו, זה אומר שהגילוי לא יזין אותו. אם אני מביא גילוי לאדם מעבר למינתו, הוא לא יזין אותו, אז הוא מלבוש. עכשיו, מה זה המלבוש מהגן עדן? אפשר לומר שהעבודה של חנוכה זה עבודת ההודיה. הלהלל, להודות. בליקוטי מאורן, חלק בתורה ב', שם רבי נחמן, זה אגב באותה שנה, תקס"ט, זה באותה שנה שהוא אמר את סיפר את הסיפור הזה, רק את הסיפור שלפנינו זה בנר ראשון של חנוכה, והתורה הזאת, כמדומני שבת יצא, זה היה נר שלישי של חנוכה. אז הוא אומר כך, ימי חנוכה הם ימי הודעה. כמו שכתוב בקראו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל וכו'. וימי הודעה זה בחינת שעשוע עולם הבא. שימו לב למילים, שעשוע עולם הבא. כי זה עיקר שעשוע עולם הבא, להודות להלל לשמוע גדול. מה הכוונה שעשוע עולם הבא? יום אחד אנחנו נהיה בעולם שמעבר, ונראה שהרבה מהשיח שלנו שהיה בעולם הנוכחי, של תלונה, של כאב, של דאגה, של מחלוקת, של פירוד, הוא היה מיותר. כי אם היינו רואים את המציאות המוחלטת, לא היינו משתמשים בו. אז בעולם הבא, מה נשאר? להודות ולהלל לשמוע גדול יתברך ולהכיר אותו יתברך. כמו אחר אומר רבי נחמן, כשאדם יודע שכל מאורותיו אין לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. ברור לנו שבעולם הבא הוא באמת זה מה שהוא רואה, שכל מאורותיו היו לטובתו. זה קשה להיות בתודעה הזו, בשביל זה אנחנו בעולם הזה, אבל מי שנמצא בתודעה הזו זה מעין עולם הבא, כי בעולם כן. אז, אבל מה הוא רוצה להגיד? שלעתיד לבוא, כי כל מה ש... כי שאר כל הדברים התבטלו לעתיד כולם, חוץ מקורבן תודה. שלא יישאר לעתיד, רק מבחינת תודה והודעה, להודות ולהלל. למה לא יישאר לעתיד? כי יהיה משהו בראייה שלנו, יהיה משהו בהסתכלות שלנו, שנראה את הדברים כבכל מן הזווית האלוקית. עכשיו, מה קורה פה בסיפור? עם המלבוש הזה, עם הוא רוצה, האורח רוצה שבעל הבית יוכל ליהנות ביום יום ממימד הנשמה. כל אחד מאיתנו יש נפש רוח ונשמה. נפש רוח זה המקום שבו יש את הזמן הפסיכולוגי. זה המקום שבו יש את הרישומים של החוויות הלא טובות שעברנו. הנשמה היא וטהרתה בנקיותה כפי שהיא תחת כיסא הכבוד. חלק אלוה ממעל, מה המילה הנוספת שמובד בתניה?
ממש.
ממש. אנחנו רואים פרשני התניה שהאדמור הזקן לא רוצה שתחשוב שזה שם המושאל או בערך. אבל אין לנו יכולת לפגוש את הנשמה, כי זה אור כל כך צח, זה גילוי כל כך נעלה, שאין לנו אפשרות באמת לפגוש אותה. אנחנו יכולים לפגוש את הנפש רוח. אז היא צריכה לבוש. לבוש, זאת אומרת צריך איזה צמצום, שאז היא תתגלה. אז אפשר לומר שהלבוש שהוא נותן לו מהעולם הבא, מהגן עדן התחתון, זה את סוד ההלל והודאה. סוד ההלל והודאה, ואז בעצם אומר לו, כשאתה בהלל והודאה, זה להודות גם על הקשיים, גם על מה שלא קשורה, זה כבר אתה שם, בתודעת גן עדן, בתודעת עולם הבא. אז בואו נראה את זה בהמשך הסיפור. אזי תקף חטף אותו והתחיל לפרוח עמו. לפרוח עמו, אז אפשר להגיד, כאילו חוויות גבוהות מאוד. והיה קר לו, ולקח מלבוש ונתן לו, ואמר לו, קר זה המלבוש ויטב לך. יהיה לך אכילה ושתייה בכל טוב, ובעיקר, ותשב בביתך. תשב בביתך. לא יודע מה זה אומר לכם המילים הללו, אבל לי זה אומר הרבה. במי שמטייל כל כך הרבה בחוץ, ואני נמצא בינתיים לצערי, אולי לשמחתכם בחוויה הזאת של מחייתי מן העולם, אומר לו, אני אתן לך את המלבוש הזה, ואם תיקח אותו, שימו לב, הוא אמר, קר זה המלבוש, יש פה שני שלבים, יש ולקח מלבוש ונתן לו, אבל זה לא מספיק, הוא מבקש ממנו, תסתכלו בשורה 20, יש ונתן לו, אני אומר לו, קר זה המלבוש. זאת אומרת, אתה צריך, זה שאני נותן לך זה עניין אחד, אבל אתה צריך גם לקחת את זה, ואם תיקח את זה, מה יהיו התוצאות?
ייטב לך.
ויהיה לך אכילה ושתייה, וכל טוב, ו... תשב בביתך. אמן. תשב בביתך. כמובן, שאפשר להמשיך לצאת, אבל המינונים יכולים, האיזונים יסתנו לטובה. אמרתי על עצמי שאני מרגיש שאני בחוץ מעבר למידה, והבית לא מזין אותי, אז אני אומר שגם כשהמצב ישתנה לטובה, אני אומר את זה למנוע חששות, זה לא אומר שאני אפסיק לצאת החוצה, רק המינונים ישתנו, זה מה שרציתי. עכשיו זה ברור? אכילה ושתייה וכל טוב ותשב בביתך. הוא פרח עמו. תור כך הסתכל והנה הוא בביתו ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו. הסתכל והנה הוא מדבר עם בני אדם ואוכל ושותה כדרך העולם. יש פה את היכולת הזו לצפות בעצמי, כי הוא יכול להסתכל עלינו מבחוץ. תוך כך חזר והסתכל והנה הוא פורח כבתחילה. חזר והסתכל והנה הוא בביתו, חזר והסתכל והנה הוא פורח, וכן היה מתנהג זמן רב. אפשר לומר שפורח זה סובל שני ביטויים, גם פורח באוויר, אף.
בדמיון.
טוב, מן הסתם שזה בדמיון, אבל גם בדמיון פורח באוויר, ופורח זה גם במובן של... צמיחה, פורח. אז זה כל כך מפתיע אותו שאומר, הנה הוא בביתו והנה הוא פורח. אחר כך הוריד אותו בין שני ערים בגיא. בין שני ערים זה ביטוי אסוציאטיבי שמופיע גם בסיפור על רב אלעזר בן דורדיה. כתוב שהוא רצה לשוב בתשובה. אחרי שלא הייתה זונה בעולם שהוא בא אליה, וכל מישהו פונה אליו ואומרים לו, אין סיכוי שאתה יכול לשוב. ויש תיאור ארוך איך פונה אל כל גרמי השמיים, על הסף אומר אין דבר תלוי אלא בי. אין הדבר תלוי אלא בי, אם נוציא את זה מאותו סיפור בכלל, זה מה שאני, אם אני יודע לבנות כלים, כמו שאומר רבי נחמן, לבנות את על הכיסופים וההשתוקקות, וגם כל פעם שאפשר לנצח את המחשבות השליליות. אבל תזכרו שהיום הזכרנו, אמנם זה היה בעוולה, שיש שלוש סוגי מחשבות. יש מחשבה שהתיקון שלה זה פשוט דבקות בליקוטי מוהר"ן. שזה לקבל דעת, לקבל מחזרה את סוד התמימות. תמימות גם מלשון פשטות, אבל גם תמימות את השלמות שרבי נחמן היה אדם שלם. ויש מחשבות שיכולים לקבל תיקון מיידי, שאפשר פשוט להתגבר עליהם, להתמקד בנושא שבו אני עסוק, אבל בעיקר לזכור שזה נותן תענוג. עולם התענוג, גם מילה כל כך חגיגית, תענוג לשם יתברך. וגם תענוג לחלק אלוה ממעל שבי. כי אם אמרנו המחשבות זה לא אני, אז גם בתוכי יש את שלושת המימדים הללו. יש את המימד האלוהי, השם יתברך. זה החלק אלוה ממעל ממש. ויש את החיות הטהורות והחיות הטמאות, המחשבות השליליות, המחשבות הטובות. אומר רבי נחמן, אם אני מתגבר, אני גורם תענוג, עולם העונג. אחר כך הוריד אותו בין שני ערים, אז פה הזכרנו את הביטוי של אין הדבר תלוי אלא בי. הוא מצא שם ספר, והיו בו צירופי אותיות, ארץ זבת חלב ודבש, והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. גם היה בתוך הכלים, אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם, אילו הכלים. אולי אפשר להגיד שזה הדבר הכי עיקרי שרבי נחמן השקיע בו, לעשות כלים. יש כל כך הרבה תורות שמדברות על הדיבור, של ממש להוציא את הכיסופים ואת הרצונות בפה, וגם כל העצות של רבי נחמן זה כלים. והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. תוך כך חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא שם. והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה יישוב. וכשבא אל ההר, ראה עומד שם אילן של זהב עם ענפים של זהב, ועל ענפים תלויים כלים כמו אילו הכלים המצוירים בספר, או בתוך הכלים היו כלים שעל ידם עושים אילו הכלים. אולי זו המילה שהכי נמצאת בסיפור הזה. היה חפץ לקח משם הכלים. למרות שמקודם דיברנו שאת הכלים צריך לבנות, וכלים צריך ליצור על ידי הכיסופים וההשתוקקות, אז פה כשהוא רואה את הכלים מוכנים, הוא אומר יאללה, אולי נוותר על זה וניקח אותם כבר מוכנים. ולא היה יכול. מחמת שהיו נסבכים שם על הענפים שהיו בעקמומיות. תוך כך הסתכל והנה הוא בביתו, והיה לו פליאה גדולה, מה זה שהוא פעם בכאן, הוא פעם שם. היה חפץ לספר זאת לבני אדם, איך מספרים פליאה כזו לבני אדם, מה שאין ראוי להאמין. לשתף במה שעובר עלינו זה דבר נפלא. אבל אם אנחנו משתפים את מי שלא יאמין, זה רק מחליש. אנחנו אחרי זה יכולים עוד להצטער למה שיתפנו. אבל בעיקר פעם כאן ופעם שם. אם נלך על המהלך שניסינו לומר על ההודיה, אז כל פעם שאני בהודיה אמיתית מתוך הסכמת הלב על מה שקורה לי, לקשר את זה לריבונו של עולם ולדעת שזה לטובה, אז אני שם. שם במובן הזה במימד של גן עדן. יש שם שזה ביטוי לא חיובי, שזה בא לתאר היעדר נוכחות. אבל כאן הביטוי שם הוא בהקשר חיובי. נכון. קטע מאוד חזק על שבחור סומסום, קטע שרואים שמישהו שהוא כאן ורוצה ללכת לשם. וכשהוא הולך לשם, אז מי שמחכה לו אומר לו, איזה יופי שבאת לכאן. אומר, מה, הגעתי לכאן, הייתי להיות שם, אז בואו לו שם לשם. ככה שהוא הולך לשם, אז הוא שואל לאן הגעתי, אז מה הם אומרים לו? וכאן, הוא אומר, רואים שהוא כועס, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להיות שם. אבל פה זה שם במובן, להיות בביתו, משמע פה שזה כאילו קטנות מוחין, ושם, לתודעת גן עדן, זה גדלות מוחין. להיות בביתו, זה הכוונה היא כל המציאות הארצית היומיומית. אז הוא מתפלא מה המעברים המהירים הללו. עכשיו, זה רק הצעה לפירוש, שהמלבוש מגן עדן זה היכולת הזו ללבוש את מלבוש ההודעה. עכשיו, זה לא מלבוש רציף, זה כאילו זה לא תודעה רציפה, כי כל הזמן החיות הטמאות לא מבטרות, הן... זה לא אירוע חד פעמי, למרות שרבי נחן מתאר את זה כאירוע, אתם זוכרים מה קראנו, אמר, מתי מתרחשים האירועים הללו של החיות שנלחמות מול חיות אחרות? הוא הזכיר ביטוי יום עדי פגרה, כאילו בימי חופשה או בחגים שהיו אצל הגויים. אפשר להגיד שלפעמים יום הדפגרה אצלנו זה כל מקום שיש קצת פנאי, לפעמים שבנם הוא מאוד עסוק, אז הוא לפעמים מקבל חופש מהמחשבות. לפעמים הפנאי, המרחב הזה, הוא יכול להציף את המחשבות המרובות.
בעצם הוא אומר להודות על החובשות שיש בהם כל הזמן?
גם, אבל בכלל להודות. הוא אומר להודות. תראו, זה לא קל העניין הזה, אבל הרב ארוש עשה מזה פרויקט שלם, יש לו ספר נקרא שערב בתודה. אבל לפחות מה שאנחנו מבינים שזה באמת מלבוש מגן עדן, כי זה שעשו עולם, מה זה אומר שעשו עולם? זה תודעה ששם למפרע מתגלה שאין חיסרון. שכל הבכי והדאגה זה היה דאגת סרק. זה אומנם קל לי להגיד לכם ואחרי הפגישה להמשיך לדאוג את דאגותיי, אבל לפחות תיאורטית אנחנו יודעים שזה ככה. ואנחנו יכולים ללבוש את המלבוש על זה לאיזה שעות או איזה ימים, כמו שבחנוכה. את לקחת את זה למקום של להודות על הרצון שלו, זה גם נפלא.
כי הוא אמר על פעם, פעם ופעם.
נכון. יש שני סוגי הודעה עיקריים, שתי סוגי הודעה. יש להודות על הטוב המובהק, שגם הוא אנחנו מתעלמים ממנו בגלל תרדותינו. טוב שהכוונה היא שהוא ללא כל פיקפוק שהוא טוב. על בריאותינו, על ההצלחות הקטנות. ויש שלב שזה ממש להודות על כל מה שקורה. שזה מתוך אמון, שזה... לטובה. עכשיו, החיות הללו הן לא מבטרות, הן לא שמעו על התורה, על התורה בליקוטי מורן שהמאבק בין החיות התיאוריות לתמות זה רק ביום עדי פגרה. הן לא מסתכלות על תאריכים, זרקו את היומן ובשלהם כל הזמן יש את העניין הזה. ולפעמים המוטיבציה היא רק להיזכר במילה הזאת, תענוג, תענוג להשם יתברך, תענוג.
אז מה לחשוב
כתענוג להשם? שמתגברים ומנצחים את המחשבות השליליות. אם כי להתגבר ולנצח זה פשוט לחזור אל העניין שבו אנחנו עסוקים. וגם להתבודד. כי למה זה כל כך חשוב, ההתבודדות? יש בזה הרבה היבטים, אבל זה כמו שבן אדם יש דברים שמטרידים אותו. הוא אומר, אני היום פוגש את הפסיכולוג ב-4, אז אין טעם להתעסק עם זה עכשיו, כי ב-4 תהיה אוזן קשבת. ואני את כל אשר על ליבי יוציא. אז זה בעצם העניין של ההתבודדות, שההטרדות שקורות במהלך היום, אני אומר להם, יש... מפגש עבורכם, כי אם אני רק מנסה להיות בשמחה בלי לומר להם מתי כן הם יקבלו מענה, זה כמו ילד, אתה אומר לו, עכשיו אני לא פנוי, אבל אני אסיים, אני אומר לו מתי, אז אני יכול להשקיט אותו, כי הוא יודע מתי כן יתרחש המפגש. בתוך כך, הסתכל מן החלון וראה את האורח הנ"ל. התחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו. ואמר לו, אין לי פנאי כי אני הולך אצלך. נכון, זה הכי נחמד. אז אני פוגש מישהו, אני שואל אותו, יש לך כמה דקות בשבילי? הוא אומר, אני נורא מצטער. אני בדרך אליך, אני אין לי זמן בשבילך. אמר לו, זה בעצמו נפלט בעיניי. הרי אני כאן. מה זה שאתם הולכים אצלי? שיב לו, בשעה שאני התרצית ללחי מללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה, ונתתי לה לבוש מן הגן עדן התחתון, והנפש רוח נשאר אצלך. אז פה אני חוזר שוב לביטוי לבוש. לבוש אומר, נתתי לך איזה כלי שדרכו אתה יכול לגלות את ההיבטים של הנשמה. שזה אומרים, כל הנשמה תעלה אליה. אז אפשר, כל הנשמה תעלה אליה, בפשטות זה כאילו כל אדם, כל מי שהנשמה באפו יעלה אל הקדוש ברוך הוא. אבל אפשר גם לדייק לאור הסיפור, כל הנשמה תעלה אליה. זאת אומרת, הנפש רוח הם לא מעללים, הם קשה להם, הם מתלוננים. הנשמה תעלה אליה. רגע, מי התחילה לשאול? התחלת לשאול פה, כן. התחלתם לשאול.
שומע שאני באה אליך, אין לי זמן בשבילך, אבל אני בדרך אליך.
זהו, עכשיו הוא מסביר את זה, הוא אומר ככה. אתה קראת אליי, קראת לי לשיחה, רצית לדבר איתי ברובד של נפש רוח. זה אין לי זמן בשבילך. אני הלכתי לפגוש את הנשמה שלך. זאת אומרת, כביכול אם הייתי בא אליך בתדר של נפש רוח, השיחות הן מאוד משעממות, מאוד חזרנו להם הרבה פעמים. היא הייתה בסדר, אבל אומר, אחרי שנתתי לך מלבוש, תסתכלי איך זה נאמר במילים. בוא נראה את השאלה. שורה 34. התחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו, ואמר לו, אין לי פנאי, כי אני הולך אצלך. אמר לו, זה בעצמו נפלט בעיניי, הרי אני כאן, ומה זה שאתם הולכים אצלי. שיב לו, בשעה שנתרצית ללחימי, ללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה, ונתתי לה לבוש מן הגן עדן התחתון. נתתי לה לבוש, זאת אומרת שיוכל להיות לך קשר עם הנשמה במציאות היומיומית. והנפש רוח נשאר אצלך. על כן, כשאתה מדבק מחשבתך לשם, אתה שם. כשאני בהודיה, אני שם. כי באמת, מתוך העולם הזה, אני רואה רק את החיסרון, אבל אם אני מדבק את מחשבתי לשם, אתה שם. ואתה ממשיך הערה ממנו אליך. ממשיך הערה מהעולם הבא, אל תוך המציאות של העולם הזה. כשאתה חוזר לכאן, אתה כאן, אבל עם הערה שהמשכת משם. איני יודע מאיזה עולם הוא. מעולם טוב הוא בוודאי עדיין לא נגמר ולא נסתיים. שנקווה שבמעט הוספנו קצת יותר את הקשר בין החשק, חושק ונחשק, להתגברות על המחשבות והאירורים והעונג וה... קטע פה מתוך הסיפור שהופיע ביטוי והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. רבי נחמן נותן לנו לבושים מגן עדן. לבושים מגן עדן זה אומר שגילויים עליונים יכולים להתלבש בתוך המציאות המוגבלת שלנו. זה נקרא לבושים מגן עדן. הוא מוריד רעיונות באמת ממקומות רוחניים שמעולם לא נגעו בהם. אבל יש לו את היכולת שהם יהיו ברי עיכול עבורנו. כי אפשר להגיד כל מיני גילויים נפלאים, אבל הם לא מזינים אותי, הם לא פועלים עליי. אבל ההלבשות של רבי נחמן בעצם מאפשרים לגילויים הללו להזין אותם. לברכת מלבושי גן עדן, לברכת, אתה רוצה לסיים בברכה, אני אקרא את צורה 20 ואמר את זה בלשון איחול. קחו זה המלבוש ויתאב לכם, יהיה לכם אכילה ושתייה וכל טוב, ונשב בביתנו ונשוב ונפרח. לילה טוב.
שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן